טוב, תודה שבאתם, גם חדשים, גם ותיקים. עכשיו, אני רציתי לדבר על דברים כלליים. אנחנו מתחילים לקרוא, לשמוע את התורה, השבת, פרשת בראשית, מתחילים את כל המחזור של השנה, וצריך להבין שהספר הזה זה לא סתם ספר של היסטוריה או אפילו סיפורים של הילדות, אני לא יודע מה, איך אנשים מתייחסים לספר הזה. הספר הוא ספר פילוסופיה, הספר הוא ספר של מוסר, הספר הוא ספר על המצב האנושות באופן פילוסופי, באופן פסיכולוגי, ואיך אנחנו אמורים להסתדר פה בעולם הזה. עכשיו, אני חושב שההוכחה הכי טובה זה להפגין, לראות בדיוק בתוך הטקסט איך זה בא לידי ביטוי. אז בחרתי בדמות של הנחש, שכמובן מופיע בפרשת בראשית, אבל גם מופיע בכמה מקומות נוספים בטקסט. ונראה מה באמת הנחש אמור ללמד אותנו על המצב שלנו פה בעולם. עכשיו, המקור הראשון זה בראשית אחרי הבריאה, בתוך גן עדן, אז הנחש בא לחווה ואומר, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה השם אלוקים ויומר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. אז פה בעצם אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ועכשיו הנחש נכנס ומנסה לפתות אותה באמת לעבור על החוק הזה. עכשיו, בגלל זה כל המפרשים מסבירים שבעצם הנחש הוא מסמל את הפיתוי. עכשיו, הזוהר, יש להם איזה ויכוח מה באמת הנחש הזה. כתוב הנחש, רבי יצחק אמר, זה יצר הרע. זה באמת מה שמפתה אנשים לעשות את הלא נכון. רבי יהודה אמר, נחש ממש. לא, למה אתה מוציא מהקשר המילים? כתוב נחש, זה נחש. באו לשאול את רבי שמעון בר יוחאי, אמר להם, דברי שניכם אמת. כי סמאל זה כאילו השם של היצר הרע, כמו שכתוב, שהוא היצר הרע, הוא בא לפתות את חווה ונראה רוכב על נחש. וצלמו של נחש הוא השטן, הוא יצר הרע, ושניהם הם דבר אחד. אז בגדול מה שהוא אומר, נכון, זה כן נחש, אבל זה כן יצר הרע. אז הוא רוצה כאילו להשלים ביניהם, אבל בגדול מה שאנחנו לומדים שהנחש הוא הסמל של הפיתוי בעולם. עכשיו, זה מביא אותנו לאמירה של ריש לקיש מאוד מפורסם בגמרא בבבא בתרא. אמר ריש לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. עכשיו יש לו אותו איש, אותו דמות, עם כמה תפקידים. עכשיו, הגמרא מסבירה יותר. כך דרכו של השטן יורד לעולם ומטעה את בני האדם לחטוא. ולאחר שהחתים, עולה לשמיים ומרגיז את חמתו של הקדוש ברוך הוא, ונותן לקדוש ברוך הוא רשות להרוג את החוטאים, ונוטל את הנשמה של החוטא. אז זה כאילו השטן, היצר הרע והמלאך המוות, כולם עובדים ביחד. כאילו קודם כל יש את הפיתוי, בואו נעשה איזשהו חטא, אחרי זה הוא עולה מקטרג, כאילו הוא האורך דין שתוקף את הבן אדם שעכשיו הוא פיתה, ואחרי זה הוא בא והורג את האיש, כאילו מעניש אותו ומבצע את העונש. עכשיו, רבינו בחיים מביא איזשהו גמטריה נחמדה, חשבון הנחש, האותיות, כחשבון השטן עם המילה. כאילו יש איזשהו דרך לקשר ביניהם, אבל בגדול מה שאנחנו עומדים מכל העניין הזה, שהסיפור של הנחש זה לא סתם סיפור של נחש, אלא זה מלמד אותנו על הפסיכולוגיה שלנו. עכשיו, למה אני אומר פסיכולוגיה שלנו? הנחש הוא דמות חיצוני. אבל רש"י מסביר פה, לא נתן בו, בתוך הבן אדם, יצר הרע, עד אוכלו מן העץ, ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב לרע. עכשיו זה מאוד עקרוני, כמה פעמים דיברתי על זה, שכשאדם נברא, אז הוא נברא באופן כזה שהוא טהור, יש לו איזשהו שכל, והוא מחליט מה לעשות, מה לא לעשות, אבל אין את העניין הזה של היצר הרע. עכשיו, מה זה העניין של היצר הרע? זה הפיתוי. אנחנו תמיד, כולנו, מפותים לעשות דברים לא הכי טובים בעולם. עכשיו, הפיתוי הזה היה חיצוני. אף פעם הבן אדם לא החליט לעשות את הרע. אז היה כאילו פיתוי חיצוני. זה הדמות של הנחש. אחרי שהוא אכל מהעץ, אז ההחלטה הזאת לאכול מהעץ בעצם מבטא את הרצון שלו להחליט מה זה טוב ומה זה רע. לפני זה, הקדוש ברוך הוא אמר, זה טוב וזה רע, תעשה מה שאני אומר. ברגע שבן אדם מחליט, לא, אני לא רוצה לשמוע אותך, אני מחליט לעצמי, אז בעצם הוא מכניס לעצמו את היצרה, את הפיתוי. זאת אומרת, זה היה חיצוני, מישהו אמר זה טוב, מישהו אמר זה רע, אני אעשה לפי ההגדרות החיצוניות. עכשיו אני לא פועל לפי ההגדרות החיצוניות, אני פועל לפי ההגדרות שלי פנימיים. אז בגדול הכנסנו לתוכנו את הפיתויים. אני מסתכל סביבי ואני רואה כל מיני דברים, ועכשיו אני מפותה בגלל שאני לא שומע לאף אחד מה הוא אומר זה טוב זה רע. לא. אישה נראה יפה, אז אני רוצה. לא, לא שומע לאחרים שומעים, לא, היא נשואה, או מה שזה יהיה, כאילו, סתם. אני אומר, הפיתויים הם כבר חלק ממני. אני רואה דברים, ואני גם מחליט לעצמי. אז זה כאילו היצר הרע עכשיו בפנים. עכשיו שוב פעם, אז למדנו על היצר הרע הזה, זה הנחש, ואז הנחש מופיע כמה פעמים, בעצם אני הסתכלתי, מופיע איזה חמש פעמים בטקסט, שניים מהם הם די כאילו הסמל של הנחש הפיזי, ושלושה הם שימושים מטאפוריים. אז זה השימוש הראשון המטאפורי. השימוש השני, אנחנו מגיעים לסנה הבוער. בסנה הבוער, משה מסרב לקחת את התפקיד של גואל. הוא אומר, לא יכול, לא מדבר, לא זה, לא זה, לא זה. בסוף, עכשיו אנחנו מגיעים לעוד טענה. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה לך השם. אז הוא אומר, אל תשלח אותי, כאילו, בסדר, תדבר עבורי, אבל הם לא יאמינו. ואז הקדוש ברוך הוא ואומר, ויאמר אליו השם, מה זה בידך? ויאמר מטה, ויאמר השליחהו, ארצה וישליחהו, ארצה והיא לנחש, וינס משה מפניו. אז עכשיו שוב פעם השאלה, למה נחש? מה זה נחש באמיתי? הנחש לא אמיתי? אז הרמב"ן, הוא מסתכל על הטקסט והוא שם לב למשהו די מעניין פה. הוא אומר, לא הבינותי למה עשה האותות למשה, כי מאמין היה משה שהקדוש ברוך הוא מדבר עמו, וראוי שיאמר המטה אשר בידך תשלח ארצה לפניהם והיה לנחש. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה לא אותות, הוא עושה לא הוכחות, אבל משה אמר הם לא יאמינו, אז תן לי איזשהו אות שאני יכול להוכיח להם. הוא לא נותן לו, הוא נותן לו אות עבורו. כאילו הוא לא מאמין, וזה מה שהרמב"ן ממשיך ואומר שמשמות רבה כתוב שהיה לו האות הראשון הזה לרמז שסיפר עליהן לשון הרע. עכשיו פה אנחנו לומדים, רגע, משה מדבר לשון הרע, ומה זה שייך לנחש? אז המדרש, צריך לראות את זה בתוך המדרש. בשמות רבה, פרשת שמות, כתוב, ויען משה ויאמר, הן לא יאמינו לי, אותה שעה דיבר משה שלא כהוגן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואני מדלג לעוד שלוש שורות למטה, אתה צריך ללקוט שאתה מוציא שם רע על בניי, הם מאמינים בני מאמינים. אתה אומר, הם לא מאמינים, ואז הוא מביא פסוקים להוכיח שהיהודים הם מאמינים. מה אתה אומר שהם לא מאמינים? זה לשון הרע. ואז הוא אומר, תפס משה מעשה הנחש, שהוציא לשון הרע על בורו, שנאמר, כי יודע אלוהים, כי ביום אכלכם ממנו נפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודע טוב ורע. אז מה שאנחנו לומדים פה, הנחש הוא לא רק סמל של היצר הרע, הוא סמל של לשון הרע. האמת היא שלשון הרע זה איזה מין ביטוי של היצר הרע. יש לנו איזשהו דחפים, ואז אנחנו מוציאים כל מיני מילים לא ראויים, אז הנחש הוא גם, הסמל של היצר הרע, הוא גם השתמש בלשון הרע. ועכשיו פה אנחנו לומדים שמשה גם אמר לשון הרע, וזו הסיבה שמשתמשים בסמל של הנחש פה, שהמטה הפך להיות נחש. אבל גם צריך לשאול מה היה היצר הרע של משה. כאילו משהו דחף אותו להגיד לשון הרע, מאיפה הוא בא, מה היצר הרע שלו. זה אני עונה בסוף. עכשיו אנחנו מגיעים למקרה השלישית, שזה בסוף הדף, במדבר. כשהיהודים היו במדבר והם אוטוטו נכנסים לארץ ישראל, אז פתאום מתרגזים על האוכל. כתוב פה ככה, וייסו מהר ההור, זה במדבר פרק כ"א, המקור השני מלמטה. וייסו מהר ההור דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ומשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת העם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך, והתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם. אז פה אנחנו רואים כמה דברים. א', האנשים פשוט מתרגזים על האוכל, אומרים אין לנו לחם ואין לנו מים ואנחנו רוצים את המן הזה, ואז הנחשים באים. אז כנראה זה סמל של יצר הרע, זה סמל של לשון הרע, וברור שזה לשון הרע בגלל שהאנשים מבינים מיד ואומרים דיברנו רע. אז באמת זה עוד הוכחה שהנחש מסמל את הלשון הרע. וזה מה שהאלשיך אומר פה, מציאות נשיכת נחש הייתה על שנדמו לנחש שהוא התחיל בלשון הרע, כאילו הוא מביא שזה דומה לנחש הקדמוני. עכשיו שוב פעם נשאלת השאלה, מה באמת היה היצר הרע? מה דחף את האנשים האלו? כן? עכשיו אם תהפכו את הדף, נענה על השאלות האלו. קודם כל ראינו שלוש דוגמאות שהמכנה המשותף זה הנחש, היצר הרע, הלשון הרע, זה ברור. אבל תמיד כשרואים כמה דוגמאות על אותו דבר, אז צריך לשאול מה ההבדל. כאילו מה אנחנו לומדים מכל אחד ואחד מהם. יפה, הנחש מסמל יצר הרע, לשון הרע, ויש כל מיני דרכים להביע לשון הרע, יש כל מיני דרכים שאתה יכול להתפתות מהיצר הרע. למה שלושתם? מה העיקרון בשלושת הדוגמאות האלו? עכשיו, אני חשבתי על זה הרבה, ורק הבוקר כשקמתי זה נפל לי את הסימון, לפחות איך שאני רואה את זה. ניסיתי כל מיני דרכים. כשהלכתי לישון אמרתי, זה לא קשור, כאילו אני לא מבין את שלושת הדוגמאות. ואז חשבתי, הרב סולובייצ'יק, הוא מסביר שבני אדם בגדול פועלים בשלוש מישורים, שלושה מישורים, האסתטי, האינטלקטואלי והאתי. זה אפשר לקטלג כל מה שאנחנו עושים לשלושת המישורים האלה. עכשיו, אני חושב שכל אחד ואחד מאלו, מהסיפורים האלו, גם מביאים לנו, או מביאים איך היצר הרע תוקף אותנו במישורים האלו. אבל עכשיו, הראשון זה די פשוט, היצר הרע של הנחש. עכשיו, מה זה היצר הרע של הנחש? אני אומר שהנחש בגן עדן נדחף על ידי משהו, הוא רוצה משהו. כמו שאנחנו רוצים משהו, הוא רוצה משהו. מה הוא רוצה? המדרש אומר פה. והנחש חשב באותה שעה ויאמר, אלך ואהרוג את האדם ואעשה את חווה ואהיה מלך על כל הבריות ואלך בקומה זקופה ואוכל כל מעדני העולם. אז פה מה שאני רואה, הוא נדחף על ידי פיתויים פיזיים, אסתטיים. הוא רוצה לשכב עם האישה, הוא רוצה לאכול מעדנים, הוא רוצה להיות מלך, לשלוט על הבהמות. אז אני אומר, הוא רוצה להיות המלך של הבהמיות שלנו, הוא רוצה את הפיזיות. עכשיו, חייב להגיד במאמר מוסגר שיהדות לא מסתכל על דחפים אסתטיים באופן כזה שצריך לשלול אותם. אנחנו לא כומרים שיושבים במדבר ולא אוכלים ולא מדברים ולא שוכלים. לא, אנחנו מאמינים שכן אפשר לטעום מהאסתטיקה של העולם וצריך ליהנות מזה, אבל במסגרת התורה ומצוות. אבל פה מה שאנחנו רואים, שהנחש באמת, הנחש בגן עדן מסמל את ההתקפה של היצר הרע במישור האסתטיקה. עכשיו אנחנו מגיעים לשני, הנחש בסנה הבוער. שאלתי אז, מה היצר הרע של משה רבנו, מה דוחף אותה, למה הוא עושה את זה? אז הטקסט אומר, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי. האמונה מופיע כמה וכמה פעמים, זה כל הסיפור של האמונה. האנשים לא מאמינים, האנשים כן מאמינים, אתה מוציא שם רע על הם, על בני הם מאמינים, בני מאמינים. הרב קידר אמר דבר כזה, דברי משה מי אנוכי וכל הסירוב הזה הם גילוי לענבה. נכון, משה היה ענב, אז הוא לא אולי, הוא אומר, אני מוציא אותך להיות מלך, אז הוא ענב, לא ראוי. אבל הרב קידר אומר יותר מזה, אך גם לחוסר אמונה ביכולתו לפעול. אז הוא אומר, משה רבנו בעצם לא האמין שהוא יכול לעשות את זה. ואני מוסיף לזה, אם הבורא בא עליך ואומר, אני איתך, מה שאנחנו צריכים לעשות אנחנו עושים ביחד, אז בעצם הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא לא מאמין. ברור, הוא מדבר עם הישות, אז זה לא עניין שהוא אתאיסט, זה עניין שהוא לא מאמין שאפשר להוציא לפועל, להוציא עם שלם מהמעצמה הכי גדולה בעולם. זה לא פשוט, לא יוצא לפועל. אז בגדול, משה רבנו לא מאמין. ההתקפה של היצר הרע לתוכו זה על האמונה, וזה באמת התקפה שכולם מתמודדים. האם יש עוד אלוהים? האם אין אלוהים? האם יש יכולות לאלוקים? האם לא? יש כל מיני רמות של אמונה שכל בן אדם בעצם מתמודד איתם. משה רבנו בסיפור הזה מסמל את ההתמודדויות האלו עם האמונה. ואני אומר שזה נכנס לקטגוריה של רב סולובייצ'יק של האינטלקטואליות. זאת אומרת, משה רבנו זה לא כאילו אמונה של אמוציות. הוא מסתכל על המציאות ואומר, לא ניתן לעשות. באופן אינטלקטואלי אני מסתכל ואני רואה שזה לא יכול להיות. וגם, הרבה מהאמונה שלנו נבנה על האינטלקט שלנו. אנחנו חושבים ואומרים, האם יכול להיות העולם שפשוט צץ מכלום בלי מישהו שמכוון? האמונה די מבוסס על הפעילות של האינטלקט שלנו.
אז זה... מה? יותר חוסר אמונה בעם ישראל מאשר בקדוש ברוך הוא לא משפיע על ההחלטה שלהם אם להאמין או לא.
נכון, אבל אני עדיין אומר שמשה מסרב בגדול לעזוב את הטענה נגד העם. אני אומר שמשה מסרב בגלל שהוא לא מאמין שזה אפשר לעשות.
הוא לא מאמין בגלל שהוא לא מאמין מספיק בעם, כאילו.
יכול להיות.
שהעם להאמין זה לא תלוי בקדוש ברוך הוא באופן עקרוני.
כן, אבל עדיין, אם הקדוש ברוך הוא הכל יכול, אז הוא הכל יכול. אתה מבין? כן.
כן,
כן, כן. אוקיי, בסדר. כל עד שאתה הייתי בסדר. אוקיי. והדבר השלישי זה במדבר, האנשים מתלוננים על האוכל. אז אפשר להגיד, היצר הרע על האוכל. אבל כבר אמרנו שהאוכל, הנחש בגן עדן רצה אוכל, אז למה זה אוכל, למה אני לא צריך את זה? אז רבנו בחיים מסביר שזה לא על האוכל. הוא אומר פה ככה, תסתכל פנימה, זה לא על האוכל. כי אין לחם ואין מים, אמרו. יש לטמוע, והלא המן היה יורד להם בכל יום ויום, גם ריבוי המים היה להם מנס הסלע שנתחדש להם עתה. אבל זו הייתה תנונתם. אמרו, הנה ענייננו משונה, אין לנו לחם ומים כשאר האומות. כשאר האומות, אם היו זכאים או חייבים, יש להם לחם לסובע, ואין צריך לומר על המים. אבל אנו, עיקר כל הנהגותינו, ומאכלנו ומשתנו, בעניין מחודש, ואני מדלג למקווקו באמצע, שכל ענייננו נמשכין אחר העונש והשכר. אז מה שהוא אומר פה, היהודים הם שונים, אנחנו צריכים לפעול לפי תורה ומצוות, אנחנו צריכים לפעול ומקבלים שכר ועונש לפי המעשים שלנו. אם, בגדול, אם העם לא עושה מה שצריך, אז אין מים, אין לחם, אין מן, אין כלום. ואם אנחנו כן, אז בתור עם, הקדוש ברוך הוא זורם איתנו. אז הם לא רוצים, אני לא רוצה. אני רוצה סתם, אני רוצה לחיות. עזוב אותי מהתורה, מצוות, שכר ועונש. אני רוצה לחם ומים, לא לחם ומים תלוי על משהו, על המעשים שלי. אני רוצה לחם ומים ולחיות בחופשי, בחוף הים. אז בעצם היצר הרע של האנשים במדבר זה היה על המוסר, על האתיקה, על זה שאנחנו חייבים לחיות לפי הגדרות של הקדוש ברוך הוא. ואז זה ההתקפה השלישית של היצר הרע. הוא תוקף אותנו, מפתה אותנו בכל מיני דברים אסתטיים. הוא תוקף אותנו ואומר, אל תאמין בזה. מה, איפה אתה אומר? יש בורא? כן, אוקיי, אולי יש מישהו ברא, אבל הוא לא אכפת לו מאיתך. מה אתה, כאילו, בן אדם מתוך כל האוכלוסייה של העולם, אתה כלום. כן, יש כל מיני טענות של היצר הרע באמונה במישור האינטלקטואלי. ואז בסוף יש את ההתקפה הזאת של המוסר, שבסדר, יש בורא עולם, ואני מאמין שהוא כל יכול, אבל אני לא רוצה את המצוות, אני לא רוצה את המסגרת הזה, אני לא רוצה, זה פשוט עול. אז אלו שלושת ההתקפות. בסוף הסיפור של הנחשים במדבר, כתוב, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נושך הנחש את איש והביט אל נחש והנחושת וחי. קסם. קסם, פשוט מסתכלים ומתרפים. מה זה אומר? אז זה בדיוק השאלה של המשנה, משנה די מפורסמת. וכי נחש ממית או נחש מחיי, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפים, ואם לאו היו נימוקים. בגדול, הריפוי בא מהאמונה, הריפוי בא מהציות לתורה ומצוות, למערכת. אנחנו חייבים להסתכל שמיימה ולהבין שהמשמעות של החיים זה בזה שאנחנו מתקנים עולם בשם מלכות שדי, שאנחנו בעצם פה לתקן את עצמנו, לתקן את העולם. אנחנו אמורים להבין ולתקוף בחזרה גם במישור האתי. אנחנו חייבים להבין שהמשמעות של החיים זה לעשות את התורה המצוות, לחיות לפי המסגרת של המוסר. אם לא, אנחנו מבינים טוב ובואו לעולם. ואחרי זה להבין את המישור האינטלקטואלי, שבאמת יש בורא עולם והוא נותן לנו חיים, והוא באמת הכל יכול. אנחנו חיים את זה פה בארץ, אני חושב. ובסופו של דבר גם ליהנות מהאסתטיקה, אבל שוב פעם במסגרת, הקדוש ברוך הוא נתן את כל הצבעים שבעולם על מנת שאנחנו נהנה מהם, אבל אנחנו צריכים ליהנות מהם בתוך המסגרת. ואז אחרי זה, ככה אנחנו באמת מביאים בחזרה גן עדן על העולם שנזכה.